שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף פ"ה במסכת שבת. נתחיל במשנה בעמוד הקודם ונסיים במשנה בדף הבא. השיעור היום יהיה 14 דקות. גם היום יש לנו דף שלא קשור לדיני שבת, הוא רק מובא כאן כי המשנה מתחילה במילים מניין ל, כמו במשניות הקודמות, והנושא הפעם זה כלאי זרעים, ולפני שנתחיל אני מאוד מאוד ממליץ לכל מי שיכול להסתכל בציורים שעשינו באתר או בחוברת הסיכום או בתרשים. אנחנו נראה היום כמה מקרים שבהם ממש תמונה אחת שווה 1,000 מילים, אז מי שיכול תסתכלו בציורים, אנחנו נציין כל פעם את מספר הציור. מי שלא, גם בגמרות וילנה יש ציורים, נציין גם את זה. מי שגם זה לא יכול, אז פשוט תנסו לדמיין יחד איתי את המקרים, ולפני שנתחיל את השיעור עצמו, הקדמה קצרה לגבי כלאיים. יש שלושה איסורי כלאיים בצמחים. אחד זה כלאי אילנות, שזה איסור להרכיב שני סוגי אילנות. השני זה כלאי הכרם, שזה איסור לזרוע תבואה או ירקות ליד גפנים. השלישי, שזה הנושא שלנו, זה כלאי זרעים, שזה איסור לזרוע שני זרעים של ירקות אחד ליד השני. לפי רש"י, האיסור הזה הוא רק דרבנן. עכשיו, בניגוד לשני איסורים הקודמים, בכלאי זרעים אין איסור בעצם זה ששני הזרעים יונקים אחד מהשני, אלא כאן כל האיסור זה רק לגבי איך שזה נראה. כלומר, אם זה נראה שזה מעורבב, זה אסור. אם זה לא נראה מעורבב, אלא זה ניכר שכל אחד עומד בפני עצמו, אז זה מותר, ומה קורה מתחת לאדמה? לא מעניין אותי, גם אם מתחת לאדמה באמת השורשים מעורבבים, לא אכפת לי, מה שמשנה זה איך שזה נראה מעל פני השטח. זה העיקרון, וממילא בשביל להתיר לזרוע שני זרעים סמוכים, אני רק צריך לדאוג שזה יהיה ניכר שהם נפרדים. איך דואגים לזה? יש המון אפשרויות. אפשרות אחת זה למשל גדר, גם אם היא רק מעל האדמה, אפילו מתחת הם עדיין מחוברים. אפשרות שנייה, כמו שנראה עוד מעט, זה שינוי של כיוון הזריעה. אפשרות שלישית זה מרחק של שלושה טפחים. למה שלושה טפחים? כי השטח יניקה של כל זרע הוא טפח וחצי, וממילא אם נרחיק טפח וחצי מכל אחד, יוצא שלושה טפחים. אבל נדגיש עוד פעם, זה לא כי באמת אכפת לי שמיונקים אותו שטח, לא אכפת לי מהיניקה. אבל ברגע שרחקנו מעבר לשיעור היניקה, כלומר שלושה טפחים, אז זה גם ניכר שהם נפרדים. כלומר, שוב, מה שחשוב זה שזה יהיה ניכר שהם נפרדים, לא באמת אכפת לי מהיניקה. זו דרך שלישית, מרחק. דרך נוספת להפריד זה לחפור תלם בין הזרעים, שזה חפירה ארוכה ברוחב טפח ובעומק טפח. אלה היו כמה דרכים שאיתם אפשר להפריד בין שני זרעים. שוב, גדר, כיוון זריעה, מרחק של שלושה טפחים, תלם, זה היה באופן כללי. עכשיו, בשביל להיות קצת יותר קונקרטיים, נביא שתי דוגמות להפרדה בין שדה של זרע אחד לשדה של זרע אחר. עכשיו, כשאני אומר שדה, הכוונה היא בשדה באורך ורוחב שלפחות באורך ורוחב 10 אמות. נדבר על שתי שיטות, אחת זה ראש תור, והשנייה זה התלם שהזכרנו. אז לגבי ראש תור, שוב, אם אתם יכולים לראות את התמונות, ציירנו את זה בציור מספר 1. אם לא, תנסו לדמיין איתי, תדמיינו שאתם מסתכלים מלמעלה על שתי שדות צמודות. אם שתי השדות מקבילות אחת לשנייה, כלומר שיש להם צלע אחת ארוכה ומשותפת, זה בעיה, וצריך באמת ליצור הפרדה ביניהם, למשל על ידי גדר, או על ידי מרחק שלושה טפחים, כמו שאמרנו. אבל אם השדה הימנית היא לא מקבילה לשדה השמאלית, אלא היא באלכסון אליה, כך שיוצא שהפינה של השדה הימנית נתקעת איפשהו באמצע הצלע של השדה השמאלית, זה נקרא ראש תור, כי הפינה הזאת היא בצורת משולש, זה מזכיר את הראש של שור, והדין הוא שבמקרה כזה אין צורך בשום הפרדה נוספת, כי זה מספיק היכר, כי רואים שזה שתי שדות נפרדים, זו דוגמה אחת להפרדה בשדות. דוגמה נוספת זה ממשנה בכלאיים פרק ג', ששם כתוב שאם אני רוצה בתוך שדה אחת לגוון בזרעים, אז אם אני עושה שורה אחת ואז חופר תלם ועושה עוד שורה, זה לא טוב. תלם לזה לא מספיק. אבל אם אני עושה שתי שורות ואז תלם ואז זורע משהו אחר, זה מספיק. זה המשנה שם, אז אנחנו רואים שתלם עוזר כאן, אבל רק אחרי שתי שורות. למה שתי שורות? כי שתי שורות יכולות לחשב כשדה בפני עצמו, פחות מזה לא. זו דוגמה שנייה להפרדה. לשתי הדוגמות נחזור במהלך השיעור עצמו, ובזה סיים את ההקדמה ארוכה לגבי כלאי זרעים. אמרנו שבאופן כללי מה שקובע זה המראה, האם זה נראה מעורבב או לא. ממילא בשביל להפריד יש כל מיני שיטות כמו גדר, כיוון זריעה, מרחק שלושה טפחים, תלם, ושתי דוגמאות ספציפיות לגבי שדות זה ראש תור ותלם אחרי שתי שורות. עד כאן ההקדמה, ועכשיו ניגש לשיעור עצמו, וכאן הנושא שלנו זה לא שתי שדות, אלא ארוגה, שזה הרבה יותר קטן משדה, והנושא הוא מה צריך לעשות בשביל שנוכל לזרוע בארוגה או בכמה ארוגות זרעים שונים. זה הנושא של כל השיעור היום, לגבי זה נראה את המשנה ונסביר אותה, ואחרי זה בגמרא נראה לגבי זה ארבעה דיונים. אז אומרת המשנה, אם יש לי ארוגה קטנה, אני יכול לזרוע בה חמישה סוגים שונים של זרעים. איך? לאורך כל אחת מארבע הצלעות של הארוגה אני יכול לזרוע זרע אחר, ועוד סוג חמישי אני יכול לזרוע באמצע. ציירנו את זה בציור מספר 2. ואומרת המשנה שבשביל לעשות את זה, אני צריך שהארוגה תהיה לפחות 6 על 6 טפחים. פחות מזה, כבר לא נוכל לזרוע את הזרעים שבאמצע, וממילא זה יהיה רק 4 סוגים ולא 5. למה זה עובד? אז לגבי הזרעים שבצלעות, כיוון שכל צלע פונה לכיוון אחר, אז כמו שאמרנו בהקדמה, זה מספיק היכר שזה דברים נפרדים, ולא צריך לעשות הרחקה של 3 טפחים, מה שכן בפינות עצמם, כיוון שהם שייכים לשתי צלעות, אז להם אין כיוון, לכן בפינות עצמם לא זורים, כי אז זה כן יחשב ערבוב, אבל לאורך כל שאר 4 הצלעות אפשר, ובשביל לעשות את זה אין צורך בגודל מסוים של ארוגה, גם קטנה משישה טפחים לכאורה אפשר, אבל אם אנחנו רוצים לזרוע קצת גם באמצע ארוגה, כיוון ששם אין עיגול, זה פשוט זרע אחד וצמח אחד, אז כאן אין הבדל ניכר בין הזרע שבאמצע לבין הצלעות, וממילא צריך הרחקה. כמה? של 3 טפחים מהזרע לכל כיוון, ולכן חייבים שהארוגה תהיה לפחות 6 על 6, בשביל שמהזרע האמצעי יהיה 3 טפחים לכל אחד מהכיוונים. עד כאן הסבר המשנה, שוב יש ציור של זה בחוברת ובתרשים ובאתר אצלנו, יש גם ציור בגמורות ומודפסות בפ"ד עמוד ב' ברש"י, תראו שם, והמשנה לא מסתפקת בעצם הדין, אלא גם מביאה אסמכתא מישעיהו, שכתוב שם כי כארץ תוציא צמחה, וכגנה זרועיה תצמיח, ורב יהודה דורש שתוציא זה אחד, צמחה זה אחד, זרועיה לשון רבים זה 2, תצמיח זה עוד 1, סך הכל יוצא 5, מכאן רמז שגם בארוגה קטנה עדיין אפשר לזרוע 5 זרעים, אמנם הפסוק אי אפשר ללמוד שזה דווקא בארוגה של 6 על 6, את זה חזל קבו, כי הם יודעים שהשטח יניקה זה 3 טפחים, אבל בכל זאת יש כאן איזשהו רמז מהפסוק, והגמרה מוסיפה שמניין בכלל לחזל שהשטח יניקה של זרע הוא 3 טפחים, אומרת הגמרה, הם למדו את זה מהראשונים, שזה בני שעיר אחורי יושבי הארץ, שזה מרמז שהם היו בקיאים ביישובה של הארץ, והם יודעים בין השאר מה שטח היניקה של צמחים, והידע הזה עבר גם לחזל. עד כאן המשנה והסמכת מהפסוק. שוב לסיכום, אפשר לזרוע בארוגה קטנה של 6 על 6, 5 זרעים שונים. איך? 4 סוגים הצלעות, ששם לא צריך הפרדה, כי עצם שינוי הכיוון זה עושה שזה ניכר, שזה משהו אחר, ועוד אחד באמצע, ששם כן צריך הפרדה. עד כאן המשנה עם קצת הסבר בגמרא, ועכשיו בשליש התחתון של עמוד א', אנחנו עוברים ל4 הדיונים. הדיון הראשון זה שכשהיו עושים ארוגות, אז לא היו עושים עוד ארוגה ממש צמודה אליה, אלא מסביב לכל ארוגה היו משאירים מסגרת ריקה של טפח, שזה המקום שלב אפשר לעמוד, כמו שכתוב, והשקיט ברגליך כי גן הירק, מה זה ברגליך? ששם אתה הולך עם הרגליים, והרוחב של רגל זה טפח, תראו ציור מספר 3. ואומר רב אסי, כשהמשנה אמרה שבשביל לזרוע 5 סוגי זרעים אנחנו צריכים מינימום ארוגה של 6 על 6, זה לא כולל את המסגרת הנוספת שמסביב, כי אם נגיד שזה כן כולל, אז יוצא שהשטח הזרוע בתוך הארוגה זה בעצם רק 4 על 4 טפחים, ואז אין מספיק מרחק בין הזרע האמצעי לבין הצלעות, אלא ברור שב6 על 6 הכוונה לשטח הזרוע, ומעבר לזה מסביב יש עוד שטח של טפח ריק מסביב להכל. עד כאן דיון ראשון. הדיון השני זה 4 שורות לפני סוף עמוד א', וזה שעד עכשיו דיברנו על איך להסתדר בתוך ארוגה אחת, איך להצליח לזרוע שם 5 סוגים שונים. עכשיו נשאל, מה קורה אם אין לי רק ארוגה אחת, אלא יש לי 4 ארוגות, האם אפשר ליישם את השיטה של המשנה גם בהרבה ארוגות? עכשיו נדגיש, אם מדובר בארוגות שהרחקתי ביניהם 3 טפחים, אז ברור שזה בסדר, זה שיעור ההרחקה. השאלה היא, האם אפשר לעשות גם בלי הרחקה של 3, אלא להסתפק בהרחקה של 2 טפחים? למה 2 טפחים? כי כמו שאמרנו בדיון קודם, ממילא מסביב לכל ארוגה יש רצועה ריקה של טפח, כך שבין כל 2 ארוגות יש בעצם 2 טפחים, כי לכל ארוגה יש את הרצועה המקיפה שלה, והשאלה היא האם 2 הטפחים האלו מספיקים, או שצריך בכל זאת להרחיק 3 טפחים, ובזה יש מחלוקת בין רב לשמואל. נתחיל בשמואל שהוא בשורה 5 בעמוד ב', ואז נחזור חזרה אחורה לכאן לרב. אז שמואל אומר, כן, אפשר להצמיד את הארוגות, כך שיוצא שהמרחק בין כל צלע לצלע הוא בעצם רק 2 טפחים, אבל זה בתנאי שהוא נוטה שורה לכאן ושורה לכאן. מה הכוונה? עד עכשיו כשאמרנו שהוא זורע בצלעות, אמרנו שהוא זורע לכל אורך כל אחת מהצלעות, חוץ מבפינות. אז את זה הוא יכול לעשות כשיש לו רק ארוגה אחת. אבל אומר שמואל, אם הוא רוצה להצמיד לארוגה נוספת, אז במקום לזרוע את כל אורך הצלע, הוא צריך להתחשב בארוגה השכנה, וממילא אם נסתכל על 2 צלעות סמוכות, אז באחת מהם הוא יזרע את 2.5 הטפחים של כיוון דרום למשל, ובצלע הצמודה מהארוגה השכנה הוא יזרע את 2.5 הטפחים לכיוון צפון, וכך יוצא שמול כל חלק של הצלע שהוא זרע, אין עוד צמחים מול זה, וככה זה מותר. תראו בציור מספר 4 אצלנו, או בציור הראשון ברשי בדף פה עמוד א', זו דעת שמואל, רק בסוגריים נעיר על זה עוד הערה קטנה, וזה לגבי המרחק בין שתי הקצוות של השטחים שהוא זרע. כלומר, אמרנו שהוא זורע את השתיים וחצי הטפחים הדרומיים בצלע אחת, ואת השניים וחצי הטפחים הצפוניים בצלע שצמודה לה, ועכשיו בואו נמדוד את המרחק בין הקצה הצפוני של הצלע הראשונה, לבין הקצה הדרומי של הצלע השנייה. בשביל למדוד את המרחק הזה, נחלק את זה לציר ה-X ולציר ה-Y. מי שלמד מתמטיקה מזמן, אז ציר ה-X זה מישור האופקי, וציר ה-Y זה מישור האנכי. אז בציר ה-X, המרחק בין שתי הצלעות זה שני טפחים, כי זה המרחק בין שתי הערוגות. ובציר ה-Y, המרחק הוא טפח, כי הרי החלק הצפוני מכסה 2.5, החלק הדרומי 2.5, יוצא שבאמצע יש רווח של טפח. אז יוצא שמה שמרחיק בין שתי הקצוות, זה בעצם מלבן שהרוחב שלו הוא שני טפחים, והגובה שלו הוא טפח, ומה שמרחיק ביניהם זה בעצם האלכסון של אותו מלבן. מה האלכסון של מלבן כזה? האלכסון הוא 2.24, ובעצם יוצא שאין לנו שלושה טפחים בין הזרעים של שתי הרוגות, אלא רק 2.24. זו שאלה ששואל תוספות על רשי. כנראה של רשי, גם זה מספיק הפרדה. בכל אופן, עד כאן דעת שמואל שאפשר לזרוע הרבה הרוגות כאלו, ומספיק הרחקה של שני הטפחים שממילא יש מסביב לכל הרוגה, בהנחה שאני לא ממלא את כל הצלע, אלא כל פעם זורע רק 2.5 טפחים בשביל שמול זה בהרוגה השכנה יהיה ריק. עד כאן דעת שמואל. רב לעומת זאת, אם נחזור חזרה אחורה לארבע שורות לפני סוף עמוד א', הוא אומר שאי אפשר לעשות את זה, אלא ברור שהמשנה מדברת בהרוגה בודדת, מה שנקרא הרוגה בחורבה, ולא בהרוגה בין הרוגות נוספות. זו דעת רב, ועל זה שואלת הגמרא שתי שאלות. שאלה אחת, זה למה רב לא אומר כמו שמואל? הרי לכאורה הפתרון של שמואל הוא מעולה. אומרת הגמרא, נכון, עקרונית זה פתרון מעולה, אבל גזרו שמה ימלא. כלומר, שמה הוא לא יעשה רק 2.5 טפחים בכל צלע, אלא יזרע את הכל, ואז הוא יעבור על האיסור. זו השאלה הראשונה והתשובה. תראו רשי ובסיכום אצלנו שרשי מסביר שכאן כשאנחנו חוששים שמה ימלא, הכוונה היא למשהו קצת אחר מהמשנה, זה גם בציור מספר 5 אצלנו ובציור השני ברשי בעמוד א', בכל אופן, באופן כללי, הגזרה היא שמה ימלא. שאלה שנייה, זה בשורה הראשונה בעמוד ב', זה למה לא להתיר כאן מדין ראש תור? כלומר, כמו שלמדנו בהקדמה, אם יש לי שתי שדות, ששדה אחת היא עומדת ישר, ושדה שנייה היא באלכסון ביחס לשדה הראשונה, כך שמה שנוגע בשדה הראשונה זה אחת מהפינות של השדה השנייה, זה מותר, כי זה מאוד ניכר שזה שתי שדות נפרדים. ממילא שואלת הגמרא, כך לפי רשי, אם אני באמת אזרע, כמו שתיארנו במשנה, את כל הערוגות באותה צורה, אז ברור שזה לא ראש תור. אבל אם ערוגה אחת, אני באמת אמלא בטעות את כל הצל. ואז בצלע הסמוכה מהרוגה השכנה אני לא אזרע את כל הצלע, אלא רק קצת, לכאורה זה אותו דין כמו ראש תור, שיש לי כאן אחד שהוא ארוך, ואז רק קצת זרע מהרוגה השנייה שקרוב אליו, וממילא לפחות במצב כזה זה אמור להיות מותר. זו השאלה. אני מודע שלא כל כך ברור לי למה שואלים את זה פתאום על רב, כי הרי סוף סוף יכול להיות שהוא כן יזרע את כל הצלע השנייה, ואז ברור שאין כאן את הקולה של ראש תור. בכל אופן, זו השאלה. שוב, אם זרעתי צלע אחת ארוכה בארוגה אחת, ועוד חלק קטן מהצלע בצלע הצמודה מהארוגה השנייה, לכאורה צריך להתיר את זה מהדין של ראש תור, ועל זה עונה הגמרא. אין את הקולה של ראש תור בארוגה, זה קולה מיוחדת בשדות גדולים, ששם זה ניכר, בארוגה זה הכל כל כך קטן, שראש תור זה לא מספיק ניכר. עד כאן שתי השאלות על רב, זה היה הדיון השני, ראינו מחלוקת רב ושמואל לגבי ארוגה בין הארוגות, ועכשיו בשליש העליון של עמוד ב' אנחנו עוברים לדיון השלישי. הדיון השלישי זה לגבי תלם. כמו שאמרנו בהקדמה, אם חופרים תלם, כלומר תעלה ברוחב טפח ובעומק טפח, אולי גם זה יוצר סוג של הפרדה, וזו השאלה. האם גם בתוך הרוגה אפשר לחפור תלם שתחצה את הרוגה, ואז בתוך התלם לזרוע עוד זרע מסוג שישי? בזה יש מחלוקת. רב ששת אומר שזה לא מועיל, אלא זה יחשב מעורבב וזה אסור. רב אשי אומר שזה מועיל, כי זה באמת יוצר הבדל ניכר. זו המחלוקת, ומקשה רבינה על רב אשי ממה שהבנו בהקדמה, ששם ראינו שבשדה תלם מועיל רק אם יש שתי שורות, כי שתי שורות נחשבות שדה, ולא אחרי שורה אחת, ולכאורה ממילא ברור שגם לא בהרוגה, אז איך רש"י אומר שזה מועיל? עונה הגמרא, שם שאמרנו שזה לא מועיל אם אין שתי שורות, זה דווקא בקישואים ודילואין, שיש להם עלים ארוכים שמסתבכים, וממילא אם זה רק שורה אחת ותלם, זה עדיין לא ניכר שזה נפרד, אבל בירקות אחרים ששם אין עלים ארוכים שמסתבכים, אז באמת תלם מספיק בין בהרוגה ובין בשורה אחת בשדה, לפי רב אשי, זה היה הדיון השלישי. הדיון הרביעי והאחרון זה בשליש התחתון של עמוד ב', וזה לגבי זריעה בעיגול. בציורים שלנו זה ציור מספר 6, בגמרא זה בפהי עמוד ב', הציור הראשון שבתוספות, וזה שאומר רבי יוחנן, יש לי שיטה, בצלעות אל תעשה טפח של זרעים מסביב, אלא רק חצי טפח, ואז את הנקודה האמצעית אתה יכול להגדיל לעיגול גדול עד שהוא יגיע לצלעות שבצד, כלומר שהקוטר שלו יהיה 5 טפחים, וכך אתה יכול לזרוע את כל הערוגה. עכשיו למה זה מותר? הרי העיגול האמצעי עכשיו נוגע בצלעות. מסביר רש"י שכיוון שהמסביב זה ריבוע ובאמצע זה עיגול, אז ההבדל בין הצורות הוא מאוד בולט, וממילא אפילו שהם ממש צמודים זה ניכר, כי ההבדל ניכר, ולא רק שזה מותר בערוגה אחת, משמע שזה מותר בהרבה ערוגות, בלי הטריק של שמואל עם 2.5 טפחים בצפון ובדרום, אלא פשוט אתה יכול למלא ערוגות כאלו של עיגול בתוך ריבוע. זו דעת רבי יוחנן, ועל זה שואלת הגמרא שתי שאלות. שאלה אחת, הרי רבי יוחנן אמר שבשיטה שלו הוא יכול למלא את כל גינתו, והרי גם בשיטה שלו, בין כל ערוגה לערוגה עדיין יש רווח של שני טפחים, אז זה לא ממש כל גינתו. זו שאלה אחת, ויש לזה שתי תשובות. דבי רבי ינאי אומרים, נכון, זה לא ממש כל גינתו, אבל זה כמעט כל גינתו, לזה רבי יוחנן התכוון. רב אשי אומר, לא, הוא דווקא התכוון ממש לכל גינתו, כי אפשר אפילו לזרוע את הגבולות שבין הערוגות, איך? על ידי זה שתעשה שינוי כיוון. כלומר, אם למשל את השורות של הזרעים בצלעות סידרנו מימין לשמאל, מה שנקרא ערב, אז את הזרעים שאני אשים בשני טפחים של הגבולות שבין הערוגות, אותם אני אזרע אנכית לזה, כלומר שתי. זה החידוש של הרב אשי, שעצם שינוי הכיוון, אפילו שזה כבר ממש צמוד, זה לא רק צמוד בפינה, כמו שדיברנו עד עכשיו לגבי הצלעות שנפגשים בפינה וכל אחד הוא בכיוון אחר, אלא פה ממש מדובר ברצועה של זרעים שהיא צמודה לרצועה של הצלעות, ובכל זאת זה מותר, כיוון שזה שתי וזה ערב. זה רב אשי, רק נדגיש, גם לפי רב אשי, זה לא אומר שאני יכול לעשות מלא ערוגות ופשוט למלא את כולם בזרעים, בלי שום רווחים, ודבר אחד שיבדיל זה שתי והערב. הוא אומר את זה כנראה רק על ערוגות האלו של העיגול בתוך הריבוע, אבל עדיין זה חידוש גדול שאני יכול למלא אפילו את הרווחים שבין הערוגות. בכל אופן, עד כאן השאלה הראשונה על רבי יוחנן. רבי יוחנן אמר שאפשר למלא כך את כל גינתו. שאלנו, הרי זה לא ממש כל גינתו. רבי ינאי אמר נכון, רב אשי אמר אפשר למלא גם את הגבולות. שאלה שנייה על רבי יוחנן, זה ששואל רבינה מברייתא שאומרת שעבודת ירק בירק אחר זה 6 טפחים, עד כאן כמו שאמרנו, אבל ממשיכה הברייתא ורואין אותן כטבלה מרובעת, ומשמע שהברייתא מדגישה שזה דווקא ריבוע, אבל ברגע שעיקר הצורה כאן זה עיגול, אולי בזה אין בכלל תקולה של 5 זרעים, בניגוד לרבי יוחנן. זו השאלה, עונה הגמרא, לא, הברייתא לא התכוונה לזה, התכוונה שהקולה של ראש תור, למשל אם יש שדה שנוגעת בערוגה בצורה אלכסונית, זה דווקא בערוגה מרובעת ולא עגולה, אבל הקולה של 5 זרעים, את זה אפשר גם בערוגה שהעיקר זה צורת עיגול, ומקלים כמו רבי יוחנן שהעיגול הזה יכול להיות גדול עד הסוף, בלי שום רווח בינו לבין הצלעות. זה היה הדיון הרביעי, ובזה הגענו למשנה בפיווה ועמוד א'. נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. אחרי שהקדמנו על כלי זרעים, שזה רק דרבנן, ושמה שקובע זה רק איך שזה נראה, ולא באמת האם זה מורבע או לא, ראינו שהמשנה אומרת שאם יש לי ערוגה של 6 על 6 טפחים, אני יכול לזרוע שם 5 סוגי זרעים, אני פשוט ממלא כל אחת מהצלעות חוץ מבפינות, ובאמצע ערוגה עוד זרע אחד, וזה מותר, כי הצלעות אמנם הן סמוכות אחת לשנייה, אבל הן מכיוונים אחרים, אז ניכר שהן שונים, וזה שבאמצע הוא במרחק של 3 מכל צד, ולכן גם זה בסדר. המשנה הביאה לזה אסמכת מישעיהו, וראינו שחזל יודעים שניקת הצלע מחסה 3 טפחים, למדו את זה מסורת מהראשונים שהיו בארץ, אחורי, זה היה במשנה וקצת בגמרה, ואחרי זה בגמרה ראינו לזה 4 דיונים. דיון ראשון, רב אסי אמר שהשישה זה לא כולל הטפח שמסביב לכל ערוגה. דיון שני, האם אפשר ערוגה בין הערוגות? שמול אמר שכן, בתנאי שהוא נוטה שורה לכאן ושורה לכאן, כלומר כל פעם בצלע הוא לא זורע את כל הצלע, אלא רק 2.5 טפחים, למשל בצד הדרומי, ובצלע הסמוכה 2.5 טפחים, למשל בצד הצפוני, וראינו שהמרחק שיוצא בין שתי הקצוות זה 2.2 טפחים, שלפי רש"י זה מספיק. זה שמואל, רב אומר שזה לא טוב, שמה ימלא בסוף את כל הצלע. שאלנו למה אין כאן תקולה של ראש תור, ואמרנו שבין שתי הערוגות אין תקולה של ראש תור. זה היה הדיון השני. דיון שלישי, אם הוא חפר תלם שחוצה את הערוגה, האם זה יוצר הבדל ניכר ואפשר לזרוע עוד מין? רב ששת אמר שלא, רב אשי אמר שכן. הקשנו עליו עם מה שראינו בהקדמה, שתלם בשדה לא מועיל, אלא אם כן זה על שתי שורות, והרי ערוגה זה ודאי לא נחשב כמו שתי שורות, וענינו, שם זה דווקא בקישואין ודילואין, שעלים ארוכים, אבל סתם ככה תלם מועיל גם בשורה אחת וגם בערוגה. בדיון הרביעי ראינו שיטה חדשה של רבי יוחנן, שאת הזרע האמצעי אפשר להגדיל לעיגול גדול, ואז ממילא, כיוון שמסביב זה ריבוע וזה עיגול, זה יוצר את ההבדל הניכר, וזה מותר גם בלי הפרדה בין האמצע לבין הצלעות, וגם אפשר לעשות ככה הרבה ערוגות. על זה שאלנו, אבל מה עם הרווח שבין כל ערוגה לערוגה? דבר רבי ינאי אמרו, טוב, באמת שם צריך להשאיר רווח, אבל רבי אשי אמר, גם שם אפשר למלא, פשוט לעשות את זה במקום שתי, ערב או להפך. וכשנו קושייה אחרונה, כתוב בברייתא שזה דווקא כתבלה מרובעת, וענינו, שם זה לגבי הדין של ראש. תור בין שדה לבין ערוגה, אבל לגבי חמישה זרעים, את זה אפשר גם כשזה לא מרובע, אלא כשהצורה העיקרית זה עיגול, כל טוב.